ואנחנו עסקנו עד עכשיו במקורות שמורים לכאורה על ביטול התורה לעתיד לבוא. ואנחנו עסוקים בעוד מקורות שהולכים בכיוון הזה. למשל, הסוגיה במסכת מכות שאנחנו כעת נעסוק בה, שיש בה גם כן מעין הוראה על התמעטות מצוות התורה במהלך הדורות. נראה שבהתחלה מצוות התורה הן במספר תרי"ג, 613, ואחר כך יש הקטנה של המספר. מה המשמעות של הסוגיות האלה? הבה נקרא, בפרק בתרא דמכות דף כ"ד עמוד א', דרש רבי סמלאי, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני. אגב, הוא המקור. כן? איפה זה כתוב שיש 613 מצוות? המקור זה כאן. נן. מה? המקור זה כאן. כן. 365 מצוות לא תעשה כמספר ימות החמה, ו-248 מצוות עשה כמספר איבריו של אדם. מה יקרא? מאיפה אתה יודע? איפה זה כתוב בתורה שיש תרי"ג? תורה ציווה לנו משה. אז תורה זה מספר המצוות. זה אומרת תלמוד. תורה בגימטריה תו רש יוד א', אם כן 611. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. כלומר, יש עוד שתי מצוות, שהן בכלל התרי"ג, אבל לא משה נתן לנו אותם, לא ציווה לנו אותם, אלא שמענום ישירות. אז יוצא סך הכל 613. עכשיו, במקור הזה דן המהר"ל באריכות בפרקים הראשונים של הספר. מדוע יש 613, מדוע שסה ורמח, מדוע כנגד איבריו של אדם, וכנגד גידים של אדם, ואיברים של אדם וכדומה. אנחנו דנו בזה בהרחבה, נכון? סדר העולם, סדר העולם הפיזי, המוסרי, התחתון, העליון, כל מה שרוצים, המהר"ל דן בזה בהרחבה. ומה המהר"ל לא דן בפרקים האלה, הקודמים? הוא לא דן בהמשך דברי הגמרא. אז עכשיו אנחנו עסוקים בהמשך. בדוד והעמידם על 11. כלומר, הוא צמצם מ-613 ל-11, שנאמר, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו וגומר. ושם יש בפרק 11 מעלות, כן? השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, ואז יש שם 11 דברים שצריך לעשות. הולך תמים ופועל צדק, דובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, ולא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם יכבד, נשבע להרע ולא יאמיר, כספו לא נתן בשנשך, ושוחד על נקי לא לקח. זה 11. עושה אלה, לא ימות לעולם. כך אומר דוד המלך. אז אם כן, יש לנו 11 דברים שצריך לעשות, וזה מספיק. כן. עושה אלה, לא ימות לעולם. אז הוא אומר, הולך תמים, זה אברהם שנאמר, יתהלך לפניי והיה תמים, ופועל צדק כמו אבא חלקיהו, ודובר אמת בלבבו כגון רב ספרה, לא רגל על לשונו זה יעקב, דכתיב אולי ימושני אבי וגומר, לא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חברו, וחרפה לא נשא על קרובו זה המקרב את קרוביו, נבזה בעיניו נמאס, זה חזקיהו מלך יהודה שגרר עצמות אביו במיטה של חבלים, ותראה השם יכבד, זה יהושפט מלך יהודה שבשעה שהיה רואה את תלמיד חכם היה עומד מכיסאו מחבקו מנשקו וקורא לו מרי מרי, נשבע להרע ולא ימיר כרבי יוחנן דאמר אהה בתענית וכולי, כספו לא נתן בנשך אפילו ריבית דגוי ושוחד על נקי לא לקח וכולי, וכתיב עושה אלה לא ימות לעולם. אז אם כן, יש לנו דוגמאות, 11 דברים, והגמרא גם הביאה דוגמאות של חכמים או של צדיקים ימי קדם שמתאימים ל-11 הדברים האלה. כשהיה רבן גמליאל מגיע לפסוק זה, בכי. כלומר, הוא היה בוכה. רבן גמליאל, כשהיה קורא את הפסוקים האלה, כשהיה מגיע לפסוק, עושה אלה לא ימות לעולם, היה בוכה. מה היה בוכה? עביד כולהו הוא דלא ימות, אחד המנהל הוא ימות. כלומר, יוצא שרק מי שעשה את כל האחד עשרה, עליו נאמר, לא ימות לעולם, עושה אלה לא ימות לעולם, אבל אם הוא עשה רק אחד מהם, כן, ימות.
מה פה הוא נותן כל אחד אחד, לא לכולם.
כן, אבל מצד שני, הפסוק אומר בסוף, עושה אלה אלוהימות לעולם. אז צריך להיות כמו אברהם אבינו, כמו אבא חלקיה, כמו רב ספרה, כמו יעקב, כמו כל הצדיקים האלה, ורק אז לא ימות לעולם. זה יוצא לפי זה שאין מי שיכול לצאת מזה כמעט. כן, זה מה שאמר רבן גמליאל, אמר לו רבי עקיבא, אלא מעתה, אל תתמאו בכל אלה, בכל אלה עוד לא יתאמו, אבל באחד המנהיו יתמה. כלומר, אם אנחנו הולכים לפי צורת הדיוק שלך, יוצא שמה שהתורה אמרה, אל תתאמו בכל אלה, ושמה יש רשימה של עריות, אז משמע שאסור לעשות את כל העריות. אבל חלק מן העריות זה בסדר. כן? כלומר, אחד יגיד, רק אשת איש, או רק אחותו, או רק בהמה, זה משהו, זה לא יכול להיות. אלא ברור, אלא בכל אלה, באחת מאלה. כלומר, מה שהתורה אמרה, אל תתאמו בכל אלה, אפילו באחת מכל אלה. החנמי, אז גם פה צריך לקרוא, עושה אלה, אחת מאלה. עד כאן. זאת אומרת, מה שכתוב, עושה אלה לא ימות לעולם, אפילו כמו אחת מאלה לא ימות לעולם. עד כאן דברי הגמרא. כן. לא, במדרגה של אברהם, של רב ספרה, של רב חלקיה, של כל המדרגות האלה, של אותם צדיקים שהם היו עושים דברים, יוצאים דופן. כן, עכשיו מדובר שמה, עיקר הדברים שמה כתוב, זה דברי חסידות. לא, לא עיקר הדין. מה? לא, זה דברים שמעבר לציווי. טוב. והוגשה לבני אדם. עכשיו, עד כאן דברי הגמרא, אם כן שמשה ציווה לנו תרי"ג, ודוד הקטין את זה, שם על 11. והוגשה לבני אדם, כאילו היה דוד גורע ממצוות התורה, שמידם על 11, חס ושלום. ואתה לפי דבריהם, כלומר אם אנחנו באמת נבין את דברי המקשים כפשוטם, אז יש להקשות על המקשים, כן? ואתה לפי דבריהם יש להקשות ביותר מה שאמרו ועמידם על 11. הרי רוב הדברים אשר נדברו בלי 11 אינם בתרי"ג מצוות כלל. למשל, שוחד על נקי לא לקח, כספו לא נתן בנשך. מה זה כספו לא נתן בנשך? אפילו ריבית של גוי. עכשיו, לפי התורה, מותר להלוות בריבית לגוי. אז מה שכתוב, כספו לא נתן בנשך, מדובר על דבר שהוא אפילו לא מצווה, אלא מידת חסידות. אז אם כן, קשה לומר שכוונת דוד המלך הייתה למעט במספר המצוות, כיוון שהדברים שהוא בכלל מציין כאן, הם דברים שאינם מצוות. למה אני חשפה? האיש חשפה. ואם כן, מאי והעמידן לכאמר, כלומר הביטוי והעמידם על 11, כלומר שכאילו מעט, לא מובן. אבל פירוש זה, כי המעשים הטובים הם מחולקים שאין זה כזה, כי העושה חסד עם הבריות אין מעלתו ושכרו כמו אותו שעושה דין, וכן העושה דין אין שכרו כמו זה שעושה חסד, רק כל אחד ואחד מחלק לעצמו, וכל אחד לפי המעשה הטוב שלו קונה דבקות, קונה הדבקות בו יתברך, כן ראוי שיהיה דבקות אחד לדברים מחולקים. אבל מי שעושה כל המצוות שהם תרי"ג מצוות, יש לו הדבקות בו יתברך בכל, שהרי נמצא בו כל השלמות המחולקים. כלומר, יש בעיה. כשאני עושה 613 מצוות, הרי אין אדם שיכול לקיים את כל ה-613, בגלל שאי אפשר להיות גם כהן, גם לוי, גם ישראל, גם ממזר, גם אישה, גם איש, גם מלך, וגם הדיוט, וגם בן חורין, וגם עבד, וגם זקן, וגם צעיר, וגם תמה, וגם טהור, ביחד. אי אפשר. כלומר, בהגדרה, 613 מצוות לא ניתנות לקיום על ידי אדם אחד. נכון? בלתי אפשרי. השאלה היא, מה יעשה אדם שרוצה את הדבקות? מי לא רוצה דבקות? אדם שרוצה את הדבקות באלוהים, שמקנות כל ה-613 מצוות. והתשובה היא שכדי להגיע לדבקות, אז צריך בעצם לעסוק בכל הסוגים של המצוות. הבעיה היא שאני לא מכיר מהם הסוגים השונים, מהן הקטגוריות השונות. אז מה שעשה דוד, הוא חילק את כל המצוות כולן ל-11 חלקים. אם אתה עושה אחד מכל ה-11, קנית את הדבקות בכל, כמובן, בתחומים ששייכים אליך. מובן?
אבל
טוב.
איפה
שאתה... איפה מצוין 11 מצוות של דוד? יש, אני קצת קשה לי לדעת מה המשמעות של השאלה שלך, כי הרי אנחנו מנינו את ה-11. אז אני קצת קשה לי להבין מה חידשת בשאלה שלך, כנראה שיש משהו שאני לא הבנתי. בסדר. טוב. השם יגור בעוליך, מי ישכון בקודשך. אז למדנו שזה הולך תמים, אחד, ופועל צדק, שניים, ודובר בגבו, שלוש. בסדר. טוב. אז אם כך, ולפיכך, כן, אני כאן קורא בשורה השישית, ולפיכך אמר דוד, אמר, בא דוד ועמידה מלאך 11. רצה לומר, רצה בזה שגם אלו 11 דברים הם שלימות הכללי כמו שיש בתרי"ג מצוות. מעניין, חלוקת המצוות לקטגוריות, למשל הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, מחלק את המצוות ל-14 סוגים. יש 14 סוגים של מצוות. אז נגיד שאם הרמב״ם היה צריך לכתוב את מזמורי תהילים, הוא היה כותב מזמור שבו יש 14 סוגי מצוות, כדי שאדם יגיע לדבקות בכל. אז זה מה שרצה בעצם דוד. דוד רצה לעזור למי שרוצה דבקות כללית בכל הצדדים שהמצוות נותנות, הוא נתן 11 צדדים שונים של דבקות. ואם כי בוודאי שאינו במדרגה ובמעלה כמו מי שעושה תרי"ג מצוות, שבוודאי הדבקות הגמור בו יתברך, מכל מקום יש באלו 11 דברים גם כן שלימות כללי, דומה לתרי"ג מצוות שבוודאי הכל ואין חילוק בהם. ברור, זאת אומרת, יש פה 11 צדדים. השאלה היא, איך ה-11 צדדים האלה הם מחולקים זה מזה? מדוע זה כולל הכל? ומה כל צד מוסיף? אז הוא מפרט כאן. כן.
נכון, הרב אומר שזה לא בוודאי כמו מי שעושה 613 מצוות, אבל הרגע אמרנו שאי אפשר לעשות 613.
לא, ודאי שאינו דומה למי שיכול היה, אם הוא היה יכול, לעשות 613 מצוות. זה הכוונה. אי אפשר, ודאי, ודאי. ברור, אי אפשר. אי אפשר לעשות הכל. אבל אינו דומה מי שעושה את כל המצוות שהוא יכול לעשות, כמי שעושה רק 11. זה הכוונה. אז כל אז מה המקסימום שעקרונית היה אפשר לעשות? 613, באיזושהי צורה. כן.
אבל אם זה לא יכול להבין את זה, שבעצם בכל רגע נתון, מקסימום המצוות שהאדם יכול לעשות, זה המאחוז שלו?
כן, לא בדיוק, לא בדיוק. לא, 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 זה לא נכון מה שאתה אומר. כלומר, המקסימום מצוות שאדם יכול לעשות זה המקסימום שלו. זה לא נכון. למשל, היום אין לנו בית המקדש. אז כל המצוות שתלויות במקדש, אנחנו לא מקיימים. האם נאמר שבגלל שאנחנו מנועים לקיים את המצוות שבמקדש, אז אנחנו לא חסרים? אנחנו חסרים.
זה שני הפכים בנושא אחד. מצד אחד, אנחנו שואפים לבנות ומבקשים ומתפללים, אבל כל זה לא בנוי, זה מה שרצונו, ולכן מקבלים את זה ככה.
אתה מדבר מצד האחריות האישית. מצד האחריות האישית, או מצד מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, יש. אבל זה ברור שאינו דומה עם ישראל שמקיים מצוות המקדש, כי עם ישראל שלא מקיימה. מה שלא יהיה.
כן.
מה?
אבל זה רצונו.
זה רצונו זה בסדר, אבל זה פחות טוב. זה כמו ש... הרצון, מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מחתול, הוא בוודאי פחות ממה שהוא מבקש מאדם. אבל זה בוודאי שלהיות חתול זה פחות מאדם.
זה פחות טוב, סליחה, אני קשה עם המילה, זה פחות טוב. זה פחות טוב אולי באידיאל, אבל אותו רגע נתון עצמו, זה הכי טוב.
אתה מדבר מצד האחריות שלו.
שנייה, אוקיי, אני אתן דוגמה, ואז אולי הרב הבנתי יותר. אני כרגע מנוע מלקום בבית כהנים.
נכון.
בבית כהנים זה, אני כהן, זה חלק חשוב מהמהות שלי. יפה, אז כרגע... כרגע, הבורא דורש ממני לקיים את המקסימום 100% מצוות שכרגע זה לא כולל את בגד כהנים, שאני ארצה ואני אתפלל ואני אבקש, נכון?
נכון.
אז
זה אומר שאתה בסדר.
לא אני, אז לא אני.
זה אומר שיצאת ידי חובה, שאתה בסדר גמור ומלא עליו הכתוב כאילו עשה. אבל זה לא נוגע לזה שיש יותר שלמות בזה שנעשה ברכת כהנים מאשר אם היא לא נעשה.
אבל מה שכאילו זה יותר אפילו מנעשה.
אז מצד הכאילו כן.
אז זה כן
זה כמו שלמשל, פעם תלמיד חכם אחד, שאלתי אותו על מה שאומרים שמי שמשתתף בסעודת פדיון הבן זה כאילו התענה 84 תעניות. אז הוא אמר, זה למי שיש לו כאילו עבירות. טוב.
דווקא, לפי מה
שאמר,
זה נשמע לכאורה להפך שבעצם אדם שעושה מצוות שהוא יכול לעשות, הוא בסדר וכאילו זה. דווקא נראה לי להפך שכאילו, האדם פה בכלל לא נושא, אז דווקא מצד כנסת ישראל, האור שהיה צריך להיות מואר, אבל בנקודה הזאת...
אז מה שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא ימעיט את האור בזמן הגלות, למשל, הוא ימעיט את האור אצל מי שלא יכול לקיים מצווה, אבל זה המעטה של האור, מה לעשות? טוב, בוקר טוב, אם יש לאנשים מסוימים יותר מצוות, זה אומר שיש להם דרך להתקרב יותר לשם? האם זה פייר? מדוע השם ברא עולם היררכי, כך שלא לכולם יש הזדמנות שווה להתקרב אליו באותה הרמה? עד כאן השאלה, מה אתה רוצה? אתה רוצה מדי שאני עכשיו באמצע להתייחס לשאלה? כן.
זה יורד במקום מיניך.
מה?
אני
אצא את
השאלה
שלך. אז זה אומר כך, האם זה פייר שיש אנשים, למשל הכהן, יש לו יותר מצוות מאשר לישראל? אז יש לו יותר דביקות בשם מאשר למישהו אחר, נכון? זו שאלה טובה. וגם יהודי לעומת גוי, יהודי יש לו תרי"ג מצוות שמחייבות אותו, הגוי יש לו הרבה פחות. אז השאלה האם זה פייר. כמו כן גם האדם יש לו מצוות ולחתול אין מצוות. אמנם החתול עושה את רצון השם מצדדים שונים, אבל הוא לא עושה כפי שהאדם עושה, האם זה פייר? עד כאן השאלה. מה התשובה? זה לא פייר. זה לא פייר. זה כתוב מפורש בגמרא, שעל זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם היררכי, הוא צריך להביא כפרה. נכון? מיעוט הירח, נכון? שאי אפשר שיהיו שני מלאכים משמשים בכתר אחד, אי אפשר עולם בלי היררכיה. אז אמר הקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך. אמר ריבונו של עולם, לפי שאמרתי דבר הגון, אלך ומעט את עצמי. אמר, ניסה לפייס כל מיני פיוסים, בסוף הגמרא אומרת, ראה שאין הירח מתפייס, אמר, עליי להביא כפרה על שמעטתי את הירח. כלומר, במילים אחרות, זה שיש בעולם היררכיה, זה לא פייר. פעם אחת מספרים על איזו אישה אחת שהגיעה לערבי מקוצק, נמדת. והיא אמרה לו, רבי, אני אלמנה, זקנה, חולה וענייה. אז הוא אמר לה, ואני דווקא צדקת, אז למה זה קורה? אמר לה, זה באמת לא בסדר. מה אתה אומר?
אם היה
העולם
ככה, לא היינו יכולים לעשות תשובה.
היא
תשובה אמיתית, צריך לעזור עוד במצב בדיוק. כדי לפנות
ליחד. אז מה אתה רוצה לומר?
לכן אנחנו עושים כאילו כדי
להחזיר את החטא במקום שחוק אותו. אתה רוצה להגיד שזה בסדר שיש היררכיה?
סליחה?
אתה רוצה להגיד שזה בסדר שיש היררכיה?
כן.
אבל אני אמרתי שזה לא בסדר. כן. אתה רוצה להגיד משהו?
כן. דבר ראשון, לגבי המחדה של אפר, גם הרלוונטי בחוזרי שבעצם כל העמוד וזה כמו איברים וישראל לב שבמוד, זה כמו שהאיברים לא אוהב ביניהם, ועד יותר מזה, זה אפר הגדול יותר, מכיוון שבלי הדבר הזה, בלי היררכיה הזאת, מה שנקרא, לא אפר, אז לא יכול להיות קיום בכלל לאף אחד מאיתם.
כל מה שאתה אומר זה צודק. זאת אומרת, שישראל כלב באיברים ובלי הדיפרנציאציה, בלי השונות בין האיברים, לא היו חיים וכו' וכו'. אני מסכים. ואף על פי כן התסכול נשאר. זה בדיוק כמו שהגמרא אומרת, שמה שיש כל מיני פיוסים שהקדוש ברוך הוא פייס את הירח.
מה נפעל את זה? אם נשאל את כל אחד מהאיברים, אתה מעדיף שלא יקם, אתה מעדיף...
אני מבין מה שאתה אומר. כל מה שתגיד וכל מה שתצדיק, לא יפתור את הבעיה שהגמרא אומרת שהירח לא יתפייס. הבאתי לך מקור מהגמרא. ראה, יש לך קושיה על הירח. עובדה שהקדוש ברוך הוא, למרות שיש לו קושיה גם כן שמן הסתם נשרה על הירח, בכל זאת אמר, עליי להביא כפר. כלומר, כך שזה אומר שלפחות לפי הגמרא, כל ההסברים שלא תיתן וכל ההצדקות, בסופו של דבר נתקלות בחזד אלא מפייסה, ראה שאינה מתפייסת. אז מי אנחנו? מה, אנחנו גדולים מהירח? אם הירח לא יתפייס. טוב.
יש את זה לבין הירח.
יודע מי זה הירח? יודע מי זה הירח?
יש את זה לבין... יש לי שאלה בין... לפני שבין לא יתפייס, לבין זה צודק או לא. זה אחד. בין...
צודק זה משהו אחר. אבל צודק לא מספיק.
הבנתי. למה מספיק?
צודק לא מספיק בגלל שיש גם תסכול מאחורי הצדק.
זה
לא, 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 זה לא ככה. כי הצדק איננו כולל את כל הצדק, בהגדרה. למשל, בוודאי. מישהו, למשל, יש עדים שהוא גנב כיכר לחם. אז לפי הצדק הוא צריך לשלם. זה החוק. אבל זה לא כולל את הצדק האמיתי. שהצדק האמיתי זה שבגלל שהמערכת הכלכלית בנויה באופן כזה שלאיש הזה לא היה מה לאכול. כלומר, יש איזה עושק כללי במדינה. וזה שאתה בבית הדין, אתה חייבת את הגנב, אתה לא פתרת את בית הצדק באמת. עשית רק משהו קטן, שמצד האמת גם פוגע בערכים יותר גדולים.
לכאורה.
לא, לא, לכאורה. זה באמת. אלא שאין לנו ברירה. אין לנו ברירה, אלא להפעיל מערכת משפט שתפקור את הבעיה הזאת, ואנחנו צריכים אחר כך להשלים את... להשלים את החסרונות.
אבל זה ממש מפורש לכאורה, כי זה כמו שהרב אומר מה שנראה לעיניים, שנראה פה בעלות השיקה. וכשאדם מסתכל במערכת, במקרה שהרב נתן, כשאדם מסתכל במקרה הזה ספציפית...
אבל הגמרא לא אומרת כמוך.
לא, אבל...
הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא צריך להביא כפרה על זה שהוא מת את הירח.
אז יש לי רעיון, בוא נסתכל על הסרט הלימודי, נסתכל על מה שקורה בסרט, ונראה שזה האמת.
רע, אתה רוצה להגיד שהגמרא לא צודקת?
לא.
אז הגמרא אמרה שהקדוש ברוך הוא מצטער.
זה לא סותר.
זה סותר, בטח שזה סותר.
כי בעצם, אדם רוצה לדעת האמת, הוא מסתכל מפה מאחורי הקלעים, לא מה קושי קורה לו, אבל מה זה שקע, אבל הוא מפורש
מראה. אבל הגמרא אומרת שזה צודק מה שאמר הירח.
אבל זה לא סותר.
אז זה סותר. לדעתי זה סותר.
הלאה. אז יש שאלה, שאלה שנייה, הרב אמר, מיעוט האור, דיבר על מיעוט האור, שיש מפה מיעוט אור במקום אחד, אבל ההגדלה שלו הוא במקום אחר.
אני לא אמרתי שלא. הלאה. רק הרי, זה כמו שמשל אתה אומר, גלות זה חושך, נכון. אבל יש גם גאולה. יש גם, כלומר, יש אור הגאולה מאחורי הצרה של הגלות. אבל הגלות זה גלות.
שופר בשבת בראש שנה אסור, אבל זה דווקא זה מעלה, כי זה הקדוש ברוך הוא תוקע בשבילנו.
מה, מכיר את זה, מכיר את זה. ואף על פי כן, היינו מעדיפים לתקוע בשופר בשבת.
למה אבל?
ודאי, מה? כי כתוב בתורה שצריך לתקוע בשופר גם בשבת. הלאה. ולכן בבית דין, מקום שבו יש בית דין, הגמרא אומרת, כן תוקעים בשופר בשבת. השאלה איזה בית דין? למשל, רוב הפוסקים אומרים סנהדרין, צריך סנהדרין כדי לתקוע בשופר בשבת. אבל למשל, עריף, רבנו יצחק אלפסי, טען שמה שאמרו בית דין, הכוונה בית דין של גדול הדור. ולכן הוא היה תוקע בשבת.
אני
מאוד
חושב שזה לא נכון
שעדיף
תמיד שיהיה אור מורם מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא אור הזך ביותר מאשר אור שמורם ונברא.
לא יודע על מה אתה מדבר. הלאה, בואי נמשיך. ואמר מי יגור אנחנו בתפארת ישראל, פרק 54, עמוד קוסמך ג' בעמודה השמאלית. בשורה מספר 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. כן, ואמר, מי יגור בהעולך, מי ישכון בהר קודשך. זה הקדמה לרשימה, נכון? אז אומר, פירוש, החיבור בו יתברך צריך את שני דברים. כן, הרי יגור בהעולך, ישכון בהר קודשך. האחד, הפרישה מדברים הגופנים החומריים, וכאשר פירש מדברים החומריים, צריך לקנות עוד. צריך עוד לקנות מדרגה נבדלת. כלומר שזה לא מספיק שיש סור מרע, יש בחינת עשה טוב. הפרישה מהדברים החומרים אינה כוונה מייסת החומר, כוונה מהשיעבוד החומר, כן.
אני
לא מבין
מאיפה ראית שהוא חילק את המצוות ל-11. זה נראה שזה מסלול
מקביל,
זה לא...
זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר, זה לא שהוא בדיוק חילק את המצוות ל-11, אלא זה מסלול של 11 כיוונים שבהם כלולים כל המצוות. כך שאם אני אמשיך את כוונת המהר"ל, אני מוכל גם לחלק את המצוות ל-11. כן? קיצרתי. אבל זה נכון. זה כאילו המעטפת של המצוות זה 11. בסדר? אז זה אומר, וכאשר פירש מדברים החומרים, צריך עוד לקנות מדרגה נבדלת, כי על ידי זה הדיבוק והחיבור בו יתברך, ודבר זה על ידי מעשים ראויים. וזה שאמר, השם יגור בעוליך, מי ישכון בהר קודשך. כלומר, מי הוא שאפשר להידבק עם השם יתברך ולא יהיה לו דבר שמונע החיבור? ונחשב כאילו הוא דר באוהלו, ואין מפסיק בין השם יתברך ובין האדם, אבל לא זכר עדיין, רק שאין לו חוצץ ומפסיק. אבל שהוא מתעלה מעלה מעלה, לא הזכיר. ולכן אמר, ומי ישכון בהר קודשך. כלומר, שיהיה לו התעלות אל השם יתברך, קרה מה שיקנה האדם, מדרגה עדיונה, שהוא שוכן בהר קודשו. כי ההר צריך לעלות עד שם. וכן צריך האדם להתעלות עד המעלה העליונה. כלומר, יגור בהולך, הכוונה שהוא פרש מהדברים החומריים. ישכון בהר קודשך, שהוא קנה מעלת הדבקות, הנבדלת. בסדר?
איך המהר"ל מגיע מהמילים האלה, לפרשה מחומר?
לא, מסביר, יש הבדל בין יגור לבין ישכון. שיגור זה על דרך, איך לומר, על דרך הארעי. הוא גר באוהל. אדם שחי באוהל, הוא לא חי בבית. זאת אומרת שהוא פרש מן הבית. הבית כאף טיפוס של החיים החומריים. הוא מוכן לחיות באוהל. ידור, אבל זה אוהליך, זה אוהל שלך. זאת אומרת שהוא פרש ממה שמבדיל בינו לבין השם יתברך. אבל הוא צריך גם לשכון בהר קודשו. כן, ההר זה דורש מעלה. צריך לעלות אל ההר. ברור? מזה הוא למד. וזכר, כמו הזכיר, 11 דברים. כי צריך האדם שיקנה המדרגה הנבדלת, וראוי לזה ביותר מספר 11. למה 11? כי עד מספר 10 רשות התחתון. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, מעולם לא עלו משה ואליהו למעלה מ10. כן, כלומר, משה ואליהו הנביא, כשהם עלו, הם עלו רק עד 10 טפחים. כך שאם אתה רואה את אליהו עם המרכבה, עם הסוסי אש, עם הסטארטר, 10 טפחים. כמה זה 10 טפחים? 80 סנטימטר. זה מה שעלה אליהו. גם מה שכתוב, משה עלה אל האלוהים, הוא עלה 80 סנטימטר. יש בנפאל אנשים שיודעים לעשות את זה. לרחף, אתם יודעים? על ידי ריכוז המחשבה, ככה הם מספרים, שהם עולים והם יושבים באוויר. כמה? 10 טפחים פניך, לא יותר מזה. כן? מה?
למה כתוב בשערה? השמיימה?
השמיימה, לא בשמיים. זה כיוון. כן, אבל 10 טפחים. גם שכתוב, וירד השם על הר סיני, אומרת הגמרא, למעלה מ10. שכינה לא ירדה למטה מ10. וגם הקרובים במקדש, הם היו בגובה 10 טפחים, כך שהשכינה הייתה יכולה להגיע עד קצה הכנפיים שלהם, אבל לא למטה מזה. טוב, מה זה זאת אומרת 10? 10 זה העולם, זה הכוון. כן, הרי ב10 מאמרות נברא העולם. לכן כשאומרים 10 טפחים, מתכוונים רשות התחתון. אז כשאדם עולה למעלה מרשות התחתון, זה נקרא שהוא עלה למעלה מ10. מה זה למעלה מ10? 11. פשוט. אז זה מה שאומר לכם. כמו שאמרו זל, מעולם לא עלו משה ואליהו למעלה מ10, לכך מספר 11 נבדל מעולם הזה, ועל ידי מספר זה יוצא מעולם הזה, שהוא טבעי ומדבק בו יתברך. הוא כבר אמר, כי הדיבוק בו יתברך לא נקנה בפועל אחד, רק בהרבה פעולות, מחולקים, עד שהוא שלם, בכל. ולפיכך אמר, הולך תמים, לכן צריך כל מיני צדדים. יש פה כמה שאלות. רבנו. אינני מבין מה הקשר לירח, חוץ מזה הרי בעניין המצוות, למה להסתכל במבט פרטי ולא במבט שכל המצוות שייכות לכלל ישראל? טוב, הקשר לירח הוא שמה שקרה עם הירח זה יצר את היררכיה. ולכן, כן, הרי כתוב, זה גמרא במסכת חולין, דף סמך, עמוד ב', דרש רבי שמעון בן פזי, מה זה מה שנאמר, שני המאורות הגדולים, זה שני המאור הגדול, המאור הקטן. זאת אומרת מכאן שהירח קטרג ואמר שני מלאכים לא יכולים לשמש בכתר אחד, כי השמש והירח היו באותו גודל. אמר הקדוש ברוך הוא לכי ומעטי את עצמך, וזה יצבן את הירח, ובסוף הקדוש ברוך הוא אמר צריך להביא כפרה על זה. זאת אומרת שהסיפור של הירח הוא אב טיפוס לכל ההיררכיה שבעולם. עכשיו, למה לא להגיד שכל המצוות שייכות לכל ישראל? נכון, אבל אני רוצה לא רק להיות שייך לכל ישראל, אני רוצה גם בפועל, דרך המצוות שאני מקיים, להיות שייך לכל צידי הדבקות, ולכן אני צריך 11 צדדים. איכן בגמרא נמצא המקור לכך שהירח לא התפייס? וחולין דף סמך עמוד ב'. מי הוא הירח? זה לא אמור להיות מה הוא, מה הירח מייצג. הירח, הכוונה למקבל, כלומר בעל הבחירה החופשית. האם כאשר אור הלבנה יהיה כאור החמה, ואור החמה יגדל שבעתיים, או הלבנה שוב יהיה, אור הלבנה תרגיל, שוב יהיה מועט ולעומתה עד עולם, או שיהיה מצב שהכל יהיה שווה לחלוטין. כתוב ככה, והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שיחזור הפיוס, נכון? והיה אור הלבנה כאור החמה. אבל הנביא ממשיך ואומר, ואור החמה יהיה שבעתיים. אז עוד פעם זה ממשיך התסכול. אז צריך לקיים שוב את התחלת הפסוק. אור הלבנה כאור החמה. אז עכשיו אור הירח פי שבעה. ואז אור החמה פי 49. ואז אור הירח צריך להגיע עוד פעם. ואז שבע בשלישית וכו' עד אינסוף. שלום כבוד הרב. הרי למדנו שהשם יתברך הוא תכלית הטוב והצדק. לפיכך כל מה שהשם עושה זה כן צודק. גם אם לברואים יש צער כזה או אחר, כי השם ראה מסוף העולם ועד סופו, ויודע את התיקון האמיתי והשלם, המשך יבוא. נכון, דברי הגמרא האלה, שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא צריך להביא כפרה, סותרים את מה שלמדנו. מה אני יכול לעשות? מי הוא הירח בנמשל? ידוע לי על אומות העולם ועל נשים. האם הכוונה לכל ההיררכיות האחרות, בגלל כהן לוי, ישראל, גירים וכדומה? כן. זאת אומרת, אני רוצה פה להעיר לשואל הקודם, אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, וכיוון שאנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו עשויים לטייח. מה פירוש לטייח? הרי בוודאי שהקדוש ברוך הוא צודק. אז אם הוא צודק, סימן שאני רואה איך זה צודק. התשובה היא לא, אני לא רואה איך זה צודק. כלומר, יבוא מישהו ויאמר, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, נסע לנו בתורה, שמי שעושה עבירות מקבל עונש, ומי שעושה מצוות מקבל שכר. ואנחנו רואים בשואה שמתו מיליוני יהודים. מסקנה, הם עברו עבירות. נכון? יש טענה כזאת. למה? בגלל שאתה הפכת לעורך דין של הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה לתרץ אותו בכל מחיר. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא לא צריך את התירוצים שלך. אתה צריך לבדוק, האם על פי הצדק והמוסר שבידיך השואה צודקת, ואם התשובה היא, זה לא צודק, אז זה מבחינתך לא צודק. זה שהקדוש ברוך הוא יצטרך להסתדר עם זה, אנחנו סומכים עליו. אבל אתה לא יכול להגיד, בגלל שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא צודק, גם לומר שאלה שמתו בשואה זה בגלל הצטברות העבירות. זה לא יכול להיות. לעומת הנבראים הזמניים שאינם יודעים הכל. ולכן, בעיניי, מי שמופיעים במהלך ההיסטוריה בזמן קצר ולא יודעים מה קרה בגלגולים קודמים וכו', וגם יש כוחות שונים לכל אחד כפי הצורך בעולם, ולא שייך לעשות השוואות. דבריך, אדוני היקר, זה המשך השאלה הקודמת, הוא אמר המשך יבוא. דבריך הם דברי אליהו בן ברכאל אבוזי. בספר יוב, נכון? בספר יוב הרי אנחנו רואים אדם צדיק שסובל. ואז יש כל מיני דעות למה הוא סובל. באים שלושה חברים שלו, אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, וכל אחד בא עם ההסבר שלו. יוב דוחה את דברי כולם, בסוף מגיע אליהו בן ברכאל ונותן הסבר, ויוב לא עונה, לא בעד ולא נגד. מה אומר לו אליהו בן ברכאל? הוא אומר, תשמע, נכון שאתה צדיק, וזה נכון שאתה סובל, אבל בגלגול הקודם חטאת. מה אומר יוב? לא רוצה לענות. למה? כי אתה מכניס פה מרכיב שאני לא יכול לבחון אותו. דבר נוסף, מבחינה קיומית זה לא מתרץ לי את הקושי שבו אני נמצא. לכן אני לא רוצה לענות. עכשיו, תארו לעצמכם, עכשיו, מה קורה בסוף הספר? הקדוש ברוך הוא מקיים שיחה אישית עם יוב, ובשיחה האישית הקדוש ברוך הוא שואל את יוב 50 שאלות. תספרו שם, יש 50 שאלות שהקדוש ברוך הוא שואל את יוב, כנגד 50 שערי בינה. אחרי שיוב שומע את ה-50 שאלות מהקדוש ברוך הוא מבסוט משהו. הוא אומר, עכשיו אני מבין, לשמע אוזן שמעתיך, ואתה, לשמע אוזן ידעתיך, ואתה איני רעתך. על כן אמאס וניחמתי על אפר ואפר. מה אומר איוב? אומר שאני מבין מה קרה. כל האיסורים שבאו, זה לא בגלל ההסברים של החברים שלי, אלא זה בגלל שרצית לדבר איתי. כיוון שרצית לדבר איתי, אז אתה קדחת חורים בתוך הנפש שלי. דרך החור הזה שקדחת, נפגשנו. עכשיו תארו לעצמכם שאיוב היה מסתפק בהסברה דתית. ואז היה אומר לחברים שלו, אני כל כך שמח שבאתם לשבעה כדי להסביר לי למה זה קורה לי. ההסברים שלכם היו מתוקים מדבש, פיכם מפיק מרגליות. כבוד הרב החשוב אלדד השוחי וכבוד החכם הגדול אליפז התימני וכבוד הדרשן המהולל צופר הנעמתי, אמרתם דברים כל כך יפים, ממש ישלם השם פעולכם, תהי מזכורתכם, שלמה רבי חנניה בן הקשיא אומר, והיו אומרים קדיש דרבנן ומברכים ברכות וכולי וכולי, כולם היו מבסוטים ונשארים דתיים. דבר אחד לא היה קורה, הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר עם איוב. מובן? כלומר, מי שמסתפק בהסברות בינוניות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. אז לכן, זה שאנחנו בכל הכוח, השואל היקר שפה במסך, וגם השואלים הנוספים שאני פה חש עוד מעט את התקפותיהם, כן? הם רוצים בכל מחיר להגיד שהקדוש ברוך הוא צודק. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שהוא צודק, הוא מסתדר לבד. השאלה היא מה אתה מבין? כן, בבקשה. זה שהקדוש ברוך הוא מביא כפרה, זה כנראה מחזיר את הצדק, אבל אני לא יודע איך. ואיך הוא מביא כפרה? זהו, אבל זה מוטל עליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא אמר, מה אתם מקשים עליי קושיות? מה אני צודק? לא, צודק, הקושיה טובה. כן, בבקשה. הרב
אמר דבר ראשון השואה זה לא בגלל
החטאים. ודאי שהשואה זה לא בגלל החטאים.
נכון.
בוא נסביר לך משהו. זה הסברה של יהודי ירא שמיים, ואני מאוד מכבד את זה, מה שאתה אומר. שהקדוש ברוך הוא...
זה אמת.
נקודת המוצא זה שהקדוש ברוך הוא צודק. ואני רק צריך לומר, אני מנסה להבין. מה זה האמת? לא, אני אסביר לך משהו. יש בגמרא, אתה מאמין בדברי הגמרא או לא? טוב. אני אומר את כך, שמשה רבנו אמר, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא. אז משה, כולם מאמינים בדבריו, אמר שהקדוש ברוך הוא גדול, גיבור ונורא. בא ירמיהו, ראה שגויים נכנסים בהיכלו, אמר, איה נוראותיו. לכן בתפילה של ירמיהו, שעה לפני החורבן, אומר, אתה האל הגדול והגיבור, ולא אומר הנורא. אחר כך ראה דניאל, ישראל מפוזרים בין האומות, אמר, בניו מפוזרים בין האומות, איה גבורותיו. לכן אמר, האל הגדול והנורא, ולא אמר הגיבור. באו אנשי כנסת הגדולה, בזמן שיבת ציון בימי עזרא, אמרו, כבשה אחת בין 70 זאבים ולא נאכלה, הן גדול הרועה ששומר אותם, הן גבורותיו, הן נוראותיו, חזרו ואמרו, ככה מובא בספר נחמיה, בתפילה של אנשי כנסת הגדולה, אמרו, מה אל הגדול, הגיבור והנורא. קושיה, אם היינו שואלים את ירמיהו ואת דניאל אם הם מאמינים בתורת משה, שבה כתוב שהשם גדול גיבור ונורא, היו אומרים, כן, אנחנו מאמינים. אז למה אתם לא אומרים? אותו דבר גם צריך לשאול את אנשי כנסת הגדולה, למה אתם צריכים הוכחה היסטורית שדברי משה הם אמת? מה, אתם לא ידעתם את זה גם בלי ההוכחה היסטורית? אלא כולם יענו לך שזה בכלל לא מעניין אותנו. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו בתורתו שהוא גדול גיבור ונורא, בבקשה, אבל אנחנו עכשיו מתפללים, אנחנו בני אדם, ובתפילה אנחנו לא יכולים להגיד דברים שאנחנו לא חווים אותם. זה אסור לשקר. מובן?
מובן לדבר של הרב, אבל דבר ראשון, כל עוד אדם לא רוצה, עוד לא רוצה להבין אותם, קודם כל לגבי הגמרא והגמרות ומה שנביאים וכולי, אני יכול להסתפק בזה שאני אומר שאין לי תפיסה בדברים שלהם. אני לא ברמה של להבין
דברים. זה קל מאוד, זה אני מכיר הרבה מביקורים. כשאני מביא מקורות לאנשים, אומרים, שמע, אנחנו לא יכולים להבין דברי חזק.
לא, לא, לא. אני יש לי תפיסה במה שאני, מוציא מהפה, לעניות דעתי, נכון? אני אומר, אין לי תפיסה כנראה בדברים שהם התכוונו, ולכן מה שאני אומר, זה שדוגמה שהרב דיבר לגבי איוב. כל האיסורים באו כי השם רוצה לדבר איתי. במילים אחרות, מה זאת אומרת, כל הסרטים באו, כי השם רוצה להטיב איתך, כי מה זה לדבר? לדבר זה תקשורת, חיבור. מה זה חיבור? חיבור למקום השפע הזה, להטיב איתך, אבל...
השאלה איזה הטבה? השאלה איזו הטבה? למשל, ההטבה של אליפז התימני אמר, זה יש לך בטח איזה עבירה שלא תיקנת. אתה מבין? אז זה, יוב לא מוכן לקבל. והוא צודק.
אבל זה מה זאת אומרת?
כלומר, אי אפשר להסתפק בתירוץ בינוני.
אני לא מדבר על
תורצים
מיוניים, אתה
מדבר
על נקודה,
אז אתה רוצים,
אני
אפילו
לא
מדבר
על
תורצים. עכשיו, עדיין יש לי קושיה אליך. כי אפילו אחרי מה שאני אמרתי, שהקדוש ברוך הוא רצה לדבר עם יוב ולכן הוא קדח לו חור בנפש. כן. עדיין זה לא פותר את בעיית הייסורים בזמן התרחשותם. הרי זה מה שאומר יוב, בזמן הייסורים אני לא יכול להבין שום הסבר.
אתה לא רוצה, אז אין לך כלי,
אין לך כלי. אין לך כלי, נכון, אז אם אין כלי, אז זה לא בסדר.
אז איפה הבעיה? הבעיה
היא בכלל,
אתה לא רוצה.
מה זה בעיה בי? אבל מי ברא אותי? מי שעשה אותי כלי?
יש לך בחירה, אבל לא,
הקדוש
ברוך הוא לא עושה
כלים,
אנחנו
עושים
כלים, הוא יכול
להגיד איתו. לא מדויק, יש גם הקדוש ברוך הוא, יש לו אחריות בזה שהוא עושה אותנו בעלי בחירה חופשית וכו'.
הבורא לא יכול להכין כלי במקומי, זה עובדה, נכון? שחזל אמרו?
לא יכול להכין, הוא לא רוצה להיות יכול.
יפה, אוקיי, לא רוצה להיות
יכול. על זה יש לי קושיה עליו, למה הוא עושה לי את הצרות האלה?
זה בדיוק הנקודה של, אז הנה, כתוב מפורש ברש"י, למה האמהות היקרות וכו' וכו' וכו'. יש כמה סיבות, אחת מהסיבות זה בגלל שהם התפעלו על הבנים וכו', כי דבר שהוא בתפילה הוא דבר נצחי, דבר שהוא בלי תפילה הוא לא נצחי. והנה עם ישראל זה עם הנצח, זה הנה, תפילה של אמהות. לכל דבר יש סיבה, הבנתי אותה, זכיתי, לא הבנתי אותה, אז אני רוצה להבין אותה, אבל עובדה שיש סיבה, סליחה, לא רק סיבה שהיא מטיבה איתי, זו עובדה. אני מוכרח לומר נקודה פשוטה, ואולי זה יעביר את כל המסר. זה שאני עד עכשיו לא קמתי רגליים, עד לפני שנייה, אבל לא אומר ככה, יכול להיות שבעוד שנייה, כן? עד לפני שנייה שלא קמתי רגליים. זה שעד לפני שנייה לא התחתנתי, כי זה דבר שכולם חכי בפרובקים, כן, זה? חשים את זה? זה אומר שזה הדבר הכי טוב בשבילי שקרה לי. אם האדם עושה את ההשתדלות ומשתדל וכו', אם זה לא קרה עד עכשיו, זה הכי טוב. מה זה ביתו? פותח את דרך המסביר כל חיי רצון. ואיני יכולה לסבור, ואנחנו... ביתו, סתירה. למה זה? מה זה ביתו? שנייה לפני כן,
אני רוצה להגיד... עד כאן. לא, אם אני לא אעצור אותך, זה יימשך עוד, אני לא רוצה. כי השיעור... לא, אני אסביר לך. שתי סיבות. שתי סיבות. א', כי שיעור לא מתנהל בצורה אחרת. א', תן לי להסביר, אני רוצה שאנשים יבינו איך שיעור מתנהל. שיבינו למה אני עוצר אותך. שיעור לא מתנהל על ידי נאומים.
נכון.
זה לא פרלמנט שכל אחד בא ואומר את משנתו. דבר ראשון. והבנו את הרעיון. ב', זה לא מה שאני מלמד. זה לא הכיוון שלי.
אבל זה לא יבין שאני
טועה. תקשיב, התקודה השנייה, חשוב. זה לא הכיוון שאני מלמד. הלאה. בואו נמשיך. איפה אנחנו בעמוד קוף סמך דלת? ולפיכך... כן, ולפיכך, אנחנו בשורה השנייה. בעמוד קוף סמך דלת, שורה השנייה. ולפיכך, אמר, הולך תמים זה אברהם. הרי יש פה... טוב, מה נעשה? שלום כבוד הרב, ראשית אני לא תוקף אותך, אני אוהב אותך. ודאי, אני לא חשבתי שאתה תוקף אותי, אני לא אמרתי דבר כזה. שאלתי, מה בעצם הרב אומר? יש לי צער מסיבות שונות. אבי אני, כפרת משכבו, נפטר ועוד. האם עליי להיות עצוב ולא לקבל ולהשלים עם הדברים? מה עליי לעשות? א', צריך להיות עצוב, זה מצווה. האם להשלים עם הדברים? לא. אנחנו לא משלימים עם המוות. אם היינו משלימים עם המוות, אז לא היינו צריכים תחיית המתים. איך אומר הרב קוק? המוות הוא מום ביצירה. אנחנו לא משלימים עם המוות, לא רוצים את זה. טוב. השואה שאינה בגלל עבירות פרטיות, האם גם אינה בגלל עבירות כלליות לעורר את עם ישראל לחזור לארצו? לא. פעם כתבתי על זה חוברת נקראת שואה ושאלה. והיא הודפסה מחדש בספר זית רענן. אתה רוצה, תקרא שם את משנתי. אפשר גם להשיג את זה באתר שלי, רב שרקי נקודה ORG. רבנו, בקשר לשואה, זה שישראל לא עולים לארץ, זה לא חטא? הרי אני מתיר בשרכם וכו'. יש על זה חוברת שכתבתי בשם שואה ושאלה, הודפסה גם מחדש בספר זית רענן, וגם אפשר להשיג, אני חושב, באתר שלי rashirki.org. כן.
הרב אמר, לי באופן אישי, גם דרך ספרים שלמדתי של הרב, להצטער כן, עצבות לא, וגם להצטער במידה מסוימת, כי אנחנו עם החיים ולא עם המתים. זה מה שהרב אמר.
זה נכון, זה מה שאני אמרתי, אבל השאלה אם להשלים, השאלה פה הייתה אם להשלים. אז אני אמרתי, לא משלימים עם המוות. אנחנו לא משלימים. המוות זה סקנדל. החיים יותר חשובים. הלאה. ולפיכך אמר, הולך תמים זה אברהם. באור זה. כי האדם ראוי שלא יהיה לו חיסרון מצד הגוף שלו. ולפיכך מביא המקרא הזה, יתהלך לפניי ויהיה תמים, שנאמר אצל זה שיסיר העורלה שהייתה חסרון גופו. כן, טוב, זה דבר, המהר"ל דיבר על זה בהרחבה, וגם כן בפרקים הראשונים, שבעולם ההלניסטי יווני, רומי, היו רואים את ברית המילה כדבר לא ראוי. כן, הייתה ביקורת חריפה של הרומאים ושל היוונים נגד ברית המילה, כי זה פגימה של השלמות הטבעית. והמהר"ל הסביר בהרחבה שהשלמות של האדם היא דווקא על ידי שהוא עושה איזשהו מום ביצירה הטבעית, ועל ידי כך הוא מתחבר לממדים יותר עליונים של זהותו, שזה הנשמה שלו. יוצא שכל זמן שאדם ערל, יש חיסרון בהופעת נשמתו בגופו. כן. ויהיה עוד שלם מצד נפשו. וזה, אז זה הכוונה שהולך תמים זה אברהם אבינו, שנאמר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. שצריך להיות שלם בגופו. ויהיה עוד שלם מצד נפשו. וזהו פועל צדק. כי הפועל הוא מצד נפשו אשר יפעל. וכנגד שיש שלם בדעתו ושכלו, אמר ודובר אמת בלבבו. הרי לך שלושה דברים אשר הם חלקי האדם, הגוף והנפש והדעת. החלוקה הזאת של גוף נפש ודעת או גוף נפש ושכל, לפעמים היו אומרים, זו חלוקה עתיקה, הפלטונית במקור, שבה על ידה המהר"ל מסביר הרבה מאוד מאמרים של חז"ל. ואחר כך, דבר רביעי, לא רגל על לשונו נגד הלשון, שהלשון שהוא הדיבור הוא דבר רביעי, שאלו שלושה דברים הם חלקי האדם, והלשון שהוא הדיבור הוא כל האדם. כי האדם הוא חי מדבר, ודבר זה מבואר באריכות, במקום אחר באריכות. מה פירוש הדבר? יש בחלוקה העתיקה של מדרגות המציאות, הקדמונים היו אומרים כך, שיש בעולם ארבעה מדרגות, בעולם התחתון, כן. הדומם, הצומח, החי, והמדרגה הרביעית, השאלה איך לקרוא לה, מה שקורא האדם. מה מאפיין את המדרגה הרביעית של האדם? אז היוונים היו רגילים לקרוא לאדם חי משכיל. ואילו הרבנים היו רגילים לקרוא לאדם חי מדבר. והשאלה מה הסיבה של ההעדפה הזאת? אמנם הביטוי מדבר נמצא גם אצל היוונים, והביטוי משכיל נמצא גם אצל הרבנים. אבל באופן סטטיסטי רואים שחכמי ישראל מעדיפים את הביטוי מדבר, והיוונים את הביטוי משכיל. כי אצל היוונים, ככל שדבר הוא יותר מופשט, כך הוא יותר עילאי. ואין לך דבר מופשט באדם יותר מן השכל, שהשכל עוסק בדברים מופשטים. בעוד שאצל היהודים המאפיין את האדם זה שהוא אישיות, והאישיות באה ביכולת שלו לדבר. כי מכונה או מחשב אינם מדברים. אמנם הם משמיעים קולות, אבל זה לא ביטוי של אישיות. ולכן דווקא הדיבור שהוא פעולה פיזית, הלשון זה שריר. אבל השריר הזה הוא שריר שמגלה מחשבות. הוא מאפיין בעיני חכמי ישראל יותר את האדם מאשר יכולת ההשכלה. גם פה אנחנו רואים את זה במהר"ל. גוף, נפש, דעת, אבל האדם בכללו הלשון. לכן זה ארבעה דברים. ואחר שזכר אלו הדברים אשר עם האדם עצמו, עוד זכר ארבעה דברים שכשם שראוי שיהיה אדם שלם בעצמו, כן ראוי שיהיה שלם עם זולתו, בין האדם לחברו. לכן זכר אחרי זה ארבע דברים, שיהיה שלם עם זולתו, עם כל חלקיו, הן חברו שהוא חלק בפני עצמו, הן קרוביו אשר הם בפני עצמם, והן האנשים שמיוחדים במעלה, והן בני אדם שהם הפך זה שהם רעים וחטאים. עם כל אחד יהיה נוהג עם מהם כראוי. כלומר, כשאומרים חברו, בן אדם לחברו, החברו זה ארבעה סוגים של חברו. יש חברו, בני משפחתו, אנשי מעלה ואנשים פחותים. אלה הם ארבעת הסוגים. לכך אמר, לא עשה לרעהו רעה נגד זולתו שהם חבריו. וכנגד הקרובים אשר יש להם משפט בפני עצמו, אמר וחרפה לא נעשה על קרובו. להרחיק ולבזות את הרע, אמר נבזה בעיניו, נמאס. ולכבד הטובים, אמר ותראה השם יכבד. הרי כל החלקים, לתת לכל אחד חלקו, ולהיות שלם מכל אחד. ואחר כך זכר עוד, נשבע להרע ולא ימיר, רצה לומר כשם שראוי שיהיה שלם מצד עצמו ושלם מצד זולתו, כמו שהתבהר, אמר שצריך שיהיה שלם עם השם יתברך. ועל זה אמר, נשבע להרע ולא ימיר, שנשבע בשמו יתברך ולא ישנה לו. כלומר, יש בתחילת דרך חיים, המהר"ל מסביר שיש שלושה חלקים לעבודה המוסרית של האדם. שם, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. ורק כאשר האדם שלם בשלושת הממדים האלה כאחד, אז הוא אדם שלם מהבחינה המוסרית. אין הוא מביא את הגמרא במסכת בבא קמא, הימן דבא אלי מביא חסידה, מי שרוצה להיות חסידה, הכוונה שלם מבחינה מוסרית, לקיים מילה דאבות או דברכות או דנזיקין. מילה דנזיקין זה בן אדם לחברו, דברכות זה בן אדם למקום, ומילה דאבות זה בן אדם לעצמו, תיקון המידות שלו. אז שלושת הדברים האלה מופיעים פה בצורה מפורטת יותר. כן, ארבעת הדברים הראשונים שהוזכרו בדברי דוד, זה בן אדם לעצמו. ועוד ארבעה דברים שהם בן אדם לחברו. ועוד דברים שהם בן אדם למקום. למשל, מה? מי אלה מאוד שלושה?
ארבע, שלוש?
נבדוק. אני לא בטוח שכל השלוש. כן, לכן הוא אומר כאן, נשבע להרע ולא ימיר, זה בן אדם למקום. ואחר שזכר מן יראת שמיים, זכר עוד יראת שמיים, כספו לא נתן בנשך. כי בריבית כתיב, בקרא ויראת מאלוהיך. ועוד זכר דבר שלישי, ושוחד על נקי לא לקח, וזה גם כן יראת שמיים, כי המשפט לאלוהים. ואין דבר יותר שיש בו יראת שמיים, כמו המשפט שיש בו יראת שמיים. ושלושה דברים זכר, אתה צודק. ושלושה דברים זכר, אשר בכל אחד יש בו יראת שמיים מיוחד. כלומר, יש ארבע, ארבע, שלוש, סך הכל, 11. השבועה שנשבע להרע, אף שאוסרה לעצמו, שיהיה מתענה. מה זה נשבע להרע? כלומר שהוא אומר שהוא נשבע שהוא לא יאכל. וכיוצא בזה ולא ימיר. כספו לא נתן בנשך, שהוא אף לטובת ולחיות הדלווה. עם כל זה יראה השם ולא לקח ריבית. כלומר, ישר הכל זה היה טוב, אולי גם ללווה, שייתן לו ריבית. השלישי ושוחד הנקי, שהוא דבר סתם לגמרי, כי לא יגלה מי שנתן השוחד, שאם היה מגלה מחזיר הדין, ועם כל זה הוא יראה שמיים ולא לקח. אז אם כן, יש פה, בתוך הבן אדם למקום, יש שלושה צדדים, שהוא מזיק לעצמו, מזיק לחברו, ובן אדם למקום נטו. ועוד, כספו לא נתן בנשך, אף כי מעות שלו היו בטלות אצלו, והיה מחסר עם ממונו, יראה את השם ולא לקח ריבית. כן, הרי סך הכל אדם נתן הלוואה, זה לקח שנים עד שיחזירו לו את הכסף. אז בינתיים הוא היה מושבת משימוש בכסף. אז מה, לא מגיע לו פיצוי? התשובה היא, לא מגיע לו פיצוי. ושוחד על נקי הוא הפך זה. אף כי רוצים לתת לו ממון, כי יש מי שרודף אחר הממון, ובשביל הנאה הזאת דוחה יראת השם. ועל זה אמר, ושוחד על נקי לא לקח ונשבע להרע ולא ימיר. כי אלו שניים מונעים מלעשות בשביל שהוא רע לאחרים. וירמר, אבל זה שנשבע להרע אינו עושה רע לאדם, רק לעצמו, ועם כל זה הוא יראה השם, ועל ידי אלו דברים שזכר הוא שלם לגמרי, ויש לו דבקות בו יתברך לגמרי, כמו שיתבהר, כמו שהאדם יש לו איברים רבים שאין זה כמו כזה, ועל ידי כולם האדם שלם, וכך מצוות התורה הם מחולקים, ועל ידי כולם נעשה שלם. ולכך מצוות עשה רמח כמניין דברי האדם, ועל ידי מצוות אלו שהם רמח הוא שלם גמור, ועל ידי שעשה מצוות לא תעשה הוא מסולק מן הפחיתות לגמרי. ואלו דבר, כלומר, זה שתי המדרגות, מה שהוא הסביר בפרקים הראשונים של הספר, ששסה זה מניעת הקלקול, ורמח זה תוספת המילוי. אז גם פה, כן? מי יגור בעוליך זה בבחינת סילוק מנהרה, מי ישכון בארקודשך זה הדבקות. ויש 11 דברים שמביאים לדבקות, והם כוללים את כל המצוות. ואילו דברים שזכר דוד, וישעיהו, מיכה וחבקוק, כן? בהמשך הגמרא שמה מביאים שהנביאים ימעיטו עוד, הם שלמות כלליים גם כן לאדם. רק שאינם שלמות כמו תרג מצוות, כמו שבארנו למעלה. לכך אמר בא דוד ועמדה מעל 11, כי על ידי אילו 11 מצוות, האדם שלם בכל גם כן, במידה מסוימת, כמו שהתבאר. עד כאן להיום.